פרשת תולדות, ובה יסופר על יצחק אבינו. טוב, יש כמה קווים יסודיים שבהם אנחנו רואים שיצחק נבדל מאברהם. והקווים האלה הם לא נקודות חסרות קשר, אלא מדובר בעצם בנקודות עקביות. הדבר הראשון שבו אנחנו רואים שיצחק שונה מאברהם, זה בקשר אל הארץ, אל ארץ ישראל, ארץ כנען. וזה אנחנו רואים פעמיים. פעם אחת בפרשת חיי שרה, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא העיר את תשומת ליבנו להיותו של יצחק איש הארץ, אז נאמר שם שאברהם משביע את העבד, רק את בני לא תשב שמה. רואים את זה בולט, שיעקב כן ילך להביא את האישה מחרן, אבל יצחק יישאר בארץ. ובפרשה שלנו, ועיר האב בארץ, אז יצחק נמצא באזור הדרום, והוא בעצם כביכול הולך לו אל אזור הפלישתים, אל גרר, זאת אומרת, אזור כנראה גוש קטיף, וזה בעצם הדרך אל מצרים, בדרך הים, דרך ארץ פלישתים. והקדוש ברוך הוא מציב לו תמרור, עצור, פרסס, אנחנו נשארים בארץ. אל תרד מצרימה כמו אביך, שבימי הרעב ירד למצרים, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, וזהו. אז נקודה ראשונה, שאברהם נולד לחוץ לארץ, עלה לארץ, ירד מהארץ, חזר אל הארץ. גם יעקב, דרך אגב, יעקב נולד בארץ כמובן, אבל יעקב גם הלך לחרן, גם הלך למצרים. רק יצחק נולד בארץ, חי בארץ, ולא עזב אותה מימיו. הלא דבר הוא? כפי שנרמז בספרים הקדושים, אני אומר את זה בסוגריים, צימוק לשבת, יצחק, ראשי תיבות של הכינויים של ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ הצבי, ארץ החיים וארץ הקודש. ועוד דבר מעניין שמבדיל בין יצחק לאברהם, בעניין האישה. אנחנו רואים שגם לאברהם אישה קרה, שרה, וגם ליצחק אישה קרה, רבקה. אבל בעוד ששרה, שאברהם מתפתה במרכאות להצעה לקחת אישה אחרת, לא זו אלא אף זו, שבערוב ימיו או מתישהו בימיו הוא לוקח אישה שלישית, את כתורה. יש לו גם את שרה, אבל לא רק את שרה, גם את הגר, אמו של ישמעאל, וגם את כתורה, אמם של עמים שונים. יצחק לעומת זאת, יש לו אישה אחת. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו. אני רוצה ילדים, אבל רק ממנה. והדבקות של יצחק ברבקה, אולי גם בא לידי ביטוי, כאילו, אולי זה גם מובן מזה שבעוד שבסיפורי המחטפים, החטיפות, שנוהגים השליטים לחטוף נשים, השליטים המצטדקים, אם זה פרעו שחוטף את שרה, ואם זה אבימלך שחוטף את שרה, אז אצל יצחק, הוא לא מגיע לשליטים מחוץ לארץ ישראל, לא מגיע למצרים, אבל גם אצל יצחק, אבימלך כנראה מתכוון לקחת את רבקה. לכן הוא ערך אותי. אבל רבקה בסופו של דבר לא הגיע לבית אבימלך. והיא, כי ערכו לו שם הימים, וישקף אבימלך משתים בעד החלון, והיה בן יצחק, מצחק את רבקה אשתו. אמרת שהיא אחות, אבל היא אשתך. זה שונה מאוד. שרה הגיעה אל ביתם של זרים, שהייתם זרים. רבקה לא הגיעה. אני מקושר את זה לנקודה הקודמת, כי זה קשור. למה זה קשור? כי כמו שיצחק דבק ברבקה ולא מוכן לאישה אחרת, כך האישה שלו היא גם לא תגיע לאף אחד אחר. כביכול יש פה איזשהו מידה כנגד מידה, לא יודע. אז ויש קשר בין שתי הדבקויות האלה של יצחק. שהרי אתם יודעים שלפי הפנימיות, לפי כל ההקשרים הספרותיים של של הסוד, אז איש ואישה זה כמו שמיים וארץ. ואישה היא בבחינת האדמה שהאיש את זרעו תומן באותה אדמה. ואם כן יוצא שאם יצחק דבק בארץ ואיננו הולך לארץ אחרת, אז הוא גם דבק באישה הזאת, רבקה, ולא ייקח אישה אחרת. אז יש קשר. אני מתקדם שנייה אחת להבין את עולמו של יצחק. עד עכשיו דיברנו על הקווים מבדילים מאוד בין יצחק לאברהם. איזה עוד קו אופי חזק בחייו של יצחק? יצחק מאוד קשור לעניינים שאנחנו מכנים אותם חומריים. אפשר לקרוא להם עניינים שקשורים אל ארציות. אחד הדברים החזקים ביצחק זה עניין האוכל. למשל, ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו. כלומר, פשט הפסוק לכאורה, שיצחק אוהב את עשיו, כי עשיו מביא לו אוכל של ציד, והוא טוב בפיו של יצחק. זה הפשט. ואיך אני יודע שזה הפשט? כי גם אני רואה את זה בפרשייה המופלאה של הברכות, שיצחק, כדי לקבל השראה, כדי לקבל את הרוח הקודש הנזקקת לשם הברכה, כי ברכה זה לא סתם איחול, כמו איזה, כמו שאני רואה חתנים שנוהגים לברך בסיתונאות את חבריהם, וחבריהם באים אליהם כאילו, לא שאני מזלזל, אבל כאילו שהחתן יושיע אותם מכל הזה, וסיים ככה זה היה לפני הקורונה, שהיה חתונות, אז זה לא שעכשיו יצחק סתם מברך. הברכה זה השראה של רוח הקודש. לא משנה, זה סיפור שצריך להיכנס אליו. אבל איך יצחק מקבל השראה? הוא אומר, סנה חילך תלייך וקשתך, וצא השדה וצודה לציד, ועשה לי מטעמים. תביא לי איזה צבי. עשוי טוב, כאשר אהבתי, כצייד בפיו, ואביה אליי ואוכלה, ועל ידי אכילתי הזאת, תברכך נפשי בטרם אמות. כאילו נפשי, תזרוע ממנה הברכה, דווקא על ידי, אני מקבל השראה מהצייד שאתה מביא לי מהשדה. וואלה, יצחק הוא... חבל הזמן. קשור כל כך לכוח הזה של אכילה, של השדה. ואחר כך, הגיש לי ואוכלה מצד בני, ויגש לו, ויוכל, ויבא לו יין, וישת. ממש אנחנו רואים שיצחק מאוד קשור לעניינים חומריים כאלה. וגם הברכה הייחודית של יצחק. איזה ברכה. אתה, כאילו, אתה קורא את הברכה ואתה עף על החומריות שלה. משמני הארץ. רוב דגן ותירוש. יין טוב, לחם טוב, משמני הארץ, צבי מהשדה, יין. אלה המרכיבים שקשורים לעולמו של יצחק. וזה לא רק בא לידי ביטוי בחיבור של יצחק אל האכילה, זה גם בא לידי ביטוי באחד הפסוקים המדהימים בעולמו של יצחק. וישקף אבימלך. וירא, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו, שפירושו של דבר שיצחק מקיים איתה יחסי אישות. אבל יש לנו בתנ"ך, בתורה, כל מיני ביטויים ליחסי אישות. יש מנעד רחב. אפשר להגיד, כמו הביטוי המופלא של והאדם ידע את חווה אשתו, כן? אפשר להשתמש בביטויים יותר פשוטים, כמו בא אליה. יש ביטויים יותר נמוכים, נשכב עימה. אבל מכל הביטויים, שכל אחד מורה על סוג מסוים של יחסי אישות, הביטוי של יצחק הוא מדהים. יצחק משחק את רבקה אשתו, כלומר, משמח אותה, כלומר, עושה לה נעים, כלומר, מדובר ביחסי אישות שהאלמנט של הנעימות והחדוות ביחד היא הסיפור פה. וזה שוב מתחבר לנו, הארץ והאישה, כמו מקודם. שהוא דבק בארץ ודבק ברבקה, ככה מצד אחד הוא מחפש את הצייד בשדה, את המטעמים ואת היין, והוא חולם על משמני הארץ ועל רוב דגן ותירוש, ובאותה מידה הוא בא אל סודות הגוף שקשורים אל יחסי האישות של יצחק ורבקה. אז איזה דמות מופלאה הזאת. מה הסוד של יצחק? אנחנו נתקדם עוד. אנחנו רואים שיצחק יש מילה שנרדפת על יצחק כל הזמן. יש מושג שהולך איתו לאורך כל הדרך. והוא המושג שנקרא שדה. הקשר של יצחק לשדה זה ממש צמד. הפסוק הראשון הוא מופיע בפרשת חיי שרה, שבה אנחנו רואים ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. מי יודע מה פירוש הפסוק הזה? יש בו רובד על גבי רובד. ויצא יצחק לסוח בשדה. השיר יצאה עם הרוח בת שבע לסוח, מה, 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 מה הוא עושה? מה הוא הולך? מה זה? מה זאת אומרת? לסוח בשדה. זה נשמע כמו שהוא הולך לטייל. זה נשמע כמו שהוא הולך לעבוד. שיחים, שיח השדה. או כמו שחז"ל אומרים, שהוא בא להתפלל בשדה. כלומר, הוא בעצם היה חסיד ברסלב, ויצא להתפלל בין העשבים, כמו שרבי נחמן אמר, כל עשב ועשב, יש לו שירה, ובשירת העשבים נעשה ניגון, טוב מאוד להתפלל ביניהם. יצחק קשור לשדה. והמעניין הוא שככה רבקה רואה אותו. זה לא רק שזה המפגש הראשון, אלא זה כאילו מה שנקרא התמונת פרופיל של יצחק בסמארטפון שלו. כי, או באינסטגרם שלו. כי כתוב כאן שרבקה שואלת את העבד מי זה, אז כך היא מגדירה אותו. מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? זה התמונת פרופיל שלו. ההולך בשדה לקראתנו. כן? ואנחנו רואים שהקשר לשדה מתעצם. הרי ברור שזה גם הפירוש של המשמעות וסוד הקשר בין יצחק לעשיו. שהרי כתוב, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויאהב יצחק את עשיו. וכי ציד בפיו, ובהמשך גם הוא יגיד, מציע שדה, מצודה לי ציד. זאת אומרת, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויאהב יצחק את עשיו, כי הוא איש שדה. ולכן, באותם רגעים שיצחק רוצה לקבל את ההשראה ורוח הקודש לקראת העתיד, אז הוא שב אל השדה, והוא אומר לעשיו, כמו שראינו מקודם, הנה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, צא השדה. צא השדה. וצודה לי ציד, ותביא לי מטעמים, כמו שאמרנו. ואז כאשר, כן, אני מדלג על כל ה... גניבה של רבקה ויעקב, כל הסיפור הזה. אבל אז כשיעקב המחופש לעשיו מגיע, אז יצחק נמצא בשיא ההתרגשות, בשיא ההשראה שלו. וכמו שאמרנו, את ההשראה הוא מקבל מאותם מטעמים שבשדה, הוא משתמש בכל החושים. הוא ממשש ביד את אורות גדיי העיזים, שהם משהו של השדה כזה. הוא נותן נשיקה ליעקב, שהוא מבחינתו עשיו. הוא מריח. הוא רק לא יכול לראות, אבל חוץ מזה הוא עושה הכל. כל החושים יש פה. הוא שומע, כל יעקב, לא משנה. וירח את ריח בגדיו. וזה הבגדים של עשיו. זה בגדים שהם מדיפים ריחות שדה. ויאמר, ראה. למי הוא מראה? אולי. אני לא מדבר לעשיו, אני מדבר לקדוש ברוך הוא. אולי לעצמו. הוא לא רואה. ראה, ריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם. ומתוך ריח השדה אשר ברכו השם, וייתן לך אלוהים מטל השמיים משמני הארץ ורוב דגן ותירוש. וכולי. כלומר, אנחנו התקדמנו עוד, ואנחנו מבינים שעשיו קשור מאוד אל המושג שדה. האם אנחנו יכולים לנסות להבין על איזה שדה הוא מדבר? כן? האם אנחנו יכולים לבוא לבקר בשדה הזאת? האם אנחנו יכולים לתת מיקום גיאוגרפי לשדה של יצחק? שנבין מה קורה פה. התשובה היא בוודאי. פרשיית חייו העיקרית של יצחק סובבת סביב השדה. לא בגלל האזכורים הקטנים שכרגע ציינו, ולא בגלל הברכות, שזה פרשייה שיצחק הוא כאילו לא הגיבור שלה. הגיבור שלה זו רבקה, זה יעקב. אלא בגלל הפרק שתקוע במרכאות באמצע הדרמה. כלומר, שאנחנו כבר נכנסנו ליעקב ולעשיו, וכבר רואים את ה... רואים כבר את ה... את המחירה ואת הבוז שבז עשיו את הבכורה, ואנחנו מצפים עכשיו שיבוא הברכות וכל הזה, ופתאום עוברים איתנו לפרק מחייו של יצחק, ומזניחים לנו לרגע אחד, המצלמה עוזבת את יעקב ועשיו, ועכשיו עוברת חזרה, כאילו אחורה, כאילו מבחינתנו, אל יצחק עצמו, ומתחילה לספר לנו סיפורים של אלף לילה ולילה בארץ הנגב. השדה של יצחק קשורה לארצות הנגב. יצחק מחובר מאוד אל הנגב. מעניין. מראש מקדם, כשאברהם אבינו עשה את שביל ישראל שלו, יצחק לא עושה שביל ישראל. יעקב עושה שביל ישראל. פרשת וישלח. אברהם עושה שביל ישראל. אבל מודגש שאברהם עושה שביל ישראל, שהוא הולך הלוך ונסוע, הנגבה. כאילו הנגב מהווה איזשהו יד משמעותי. טוב. גם לכן, אברהם עשה קפיצה אל ארץ הנגב. ויגור אברהם בארץ פלישתים, אומרת התורה, ימים רבים. חז"ל אמרו, אתה יודע, כשהתורה אומרת ימים רבים זה בקריצה. מה קורה בקריצה? אם הוא היה גר בארץ הנגב לנצח, אמרתם, הוא היה גר אברהם בארץ הנגב. ימים רבים, עם כל הכבוד למילה ימים, שזה שנים, ורבים, חוד שנים, חוד דברים, רבים, בעצם הם באו להגיד, שאתה אומר, אני יותר ממך, יותר ממני, אבל אתה לא המון. אומרים חז"ל, ימים רבים, מרובים משל חברון. כי בחברון הוא גר 25 שנה, ובארץ הנגב הוא גר 26 שנה. אבל אחר כך הוא חזר לחברון. כי אברהם הוא חברונר. כן? אבל יצחק, בעצם אפשר להגיד שאברהם הלך לארץ הנגב, מהבט לאחור, הוא הלך לארץ הנגב כדי להוליד שם את יצחק. יצחק לא רק שהוא נולד בארץ ונשאר בארץ, יצחק נולד בארץ הנגב, חי בארץ הנגב, ולא יצא מארץ הנגב. מלבד גיחות מסוימות, אם זה גיחה מרתקת להר המוריה, ואם זה שבאחרית ימיו הוא בא להתאמן במערה, זה סיפור אחר, איך שחברון היא בעצם העוגן, אבל זה לא משנה. יצחק נמצא אותו רק בארץ הנגב. ומאוד קשור למרחבים הבאים. באר לחי רועי. באר לחי רועי זה אחד המקומות שיצחק ממש... זה המקום שלו. ויצחק, אומרת התורה בפרשת חיי שרה, ביטוי קשה. ויצחק בא, מבוא באר לחי רועי. וכאשר הקדוש ברוך הוא בא לקיים מצוות ניחום אבלים, והוא בא לנחם אותו על מות אמו, אז יהיה כתוב, ויחם מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק, אחסר מות אביו, ויחם מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק, וישב יצחק עם באר לחי רועי. באר לחי רועי, כנראה, זה באזור חולות חלוצה. אז הנה חולות חלוצה. באר לחי רועי. והנה באר שבע, והנה גרר, המרחב שמה שמכונה היום, מועצה אזורית, שדות נגב, בואכה גוש קטיף. יש כל מיני דעות, מדייק איפה זה בדיוק גרר, אבל רוב ככל כמעט החוקרים סבורים שזה במרחבים האלה, שבין באר שבע ובין עזה. כפי שאתם מכירים, כי אנחנו ישיבה דרומית. ומתברר שיצחק לא רק שהוא גר בארץ הנגב, ואולי זאת השדה שעליה הוא מדבר הרבה, אלא יצחק מהווה איום על הפלישתים בחייו בארץ הנגב. אחד הדברים המרתקים פה זה לראות איך בעצם, כאילו, אתם מכירים את הסבבים האלה בעזה, כן, כאילו, אני כבר לא זוכר את הסדר, עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן, ותחשבו על בן אדם שהיה, שישמע בעוד 100 שנה, שנסה לקרוא את ההיסטוריה, אז הוא יגיד, זה לא היה כבר? זה היה, זה סבב שני, סבב שלישי, וכולי. ובעצם זה מה שקורה פה. כשאברהם מגיע לארץ הנגב, אז מתרחשים התחלות שהופיעו בעוצמה הרבה יותר גדולה אצל יצחק. זאת אומרת, אצל אברהם נאמר שם, אברהם מגיע לגרר, בפרשת וירא, אבימלך לוקח את שרה, ואז אבימלך אומר לאברהם, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. זאת אומרת, אני, אבימלך תופס איזשהו עליונות על אברהם, הוא אומר לו, אתה באת לגבולי, שלום עליכם. הקדוש ברוך הוא קצת הפחיד אותי עם הסיפור הזה של שרה. הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב, בפרק כף. ולפני כן, לא לפני כן, ובשלב היותר מתקדם של אבימלך עם אברהם, אז כתוב בפרק א', ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופיחול שר צבאו. אבימלך בא עם פיחול, שר צבא. מה זה לבוא עם שר צבא? זאת אומרת שיש כבר עניין כבר יותר רציני פה. והוא אומר לאברהם, אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה. כלומר, אנחנו רואים שאתה אברהם מצליח. אנחנו גרים פה בנגב, אנחנו קצת אנשי מדבר, ואנחנו השארנו את המקום מדברי, ואתה, אברהם, חופר בארות ומצליח. ולכן אני יודע שאברהם חופר בארות ומצליח. מכיוון שאחר כך אנחנו רואים שהפלישתים סתמו את הבארות, לא, התורה לא מספרת לנו את זה, אבל אחר כך בימי יצחק מספרת לנו התורה שהפלישתים סתמו את הבארות, שזה הזוי. אבל יש כזאת תופעה שהייתה פעם, שהבדואים לא רצו את הטכנולוגיה. הם רוצים להישאר מדבריים, מפחדים משינויים כביכול. אז 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 פתאום אברהם חופר בארות, אז אבימלך רץ עם פיחול, אומר לאברהם, שמע, אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה, הצלחת. ואתה ישב עלי באלוהים הנה, אם תשקור לי, אם תבגוד בי, בניני, בנכדי, כך חסד אשר עשיתי, אם לך תעשה עמדי, ואם לארץ שגרת בא. מה קרה, אבימלך? מה אתה מפחד מאברהם? ברור שלא מדבר כאן עכשיו בסתם שני אנשים ש... ברור שאבימלך מבין שלאברהם יש חזון של ארץ ישראל ועתיד, ובעצם הוא פתאום דואג שמה באמת הסיפור של אברהם, זה לא סתם איזה הזיה, איזה פנטזיה, איזה חלום של איש מוזר, אלא זה באמת משהו רציני, ואולי זה יאיים עלינו, ולכן הוא רוצה שאברהם יישבע לו. ויש כאן התחלה של מאבק, והוכיח אברהם את אבימלך על עודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ואבימלך מצטדק, לא ידעתי, לא שמעתי, אכלו לי, שתו לי, מה קרה? לא שמעתי בלתי היום, למה לא אמרת לי? ודאי. ואז אברהם עושה דבר שהוא נורא מבחינתנו. הוא קורא את ברית, ויבוא הרשב"ם, ויבוא חז"ל, ויגידו שהברית הזאת היא תקשה עלינו מאוד בכיבוש הארץ לעתיד. לעתיד של התנ״ך ולעתיד לעתיד. ויקח אברהם צאן ובקר וביתנה ויחרטו שניהם ברית. ואז מקומית אברהם ביסס את חלקו, אבל הוא קראת ברית, הוא כאילו בעצם כאילו השאיר שם את אבימלך, וזה ברית זה נצחי, זה משהו קשה מאוד. והוא קורא למקום באר שבע. על כן קרה למקום באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. שימו לב, בתנ״ך זה מופיע שיש עיר. ואחר כך במשך הדורות דורשים את שם העיר לפי האירוע. זה לא שהם המציאו את השם באר שבע. באר שבע קיימת לפני כן. אבל הם, באר שבע הזאת נקראת באר שבע, על שם השבועה, על שם הברית. כן, כביכול. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש בין אברהם לאבימלך מתח וכבוד. איום, יש כאן איזשהו אבימלך נובח על אברהם, ואברהם הוא לא מהווה איום גדול, אלא קטן. ואברהם הוא גם מאוד מהר קורת ברית. כל מה שהיה עכשיו עם אברהם ואבימלך, סבב שני, קורה עם יצחק ואבימלך. אבל הפעם האנרגיות הן הרבה יותר חזקות. אנחנו נראה שהם לא גוזלים באר, אלא הם סותמים בארות, ויצחק נאלץ לחפור אותם מחדש. אתם יכולים לשער לעצמכם איזה שנאה צריך, איזה מאבק זה כשבארץ הנגב אתה סותם בארות? סותם זה לא סוגר, לא כמו שאותמים בית, זה להחריב. ותראו את שמות הבארות. עסק, מלשון עושק. שטנה, שטנה. יש מילה עוצמתית מהמילה שטנה. מה ביניכם יותר גדול, שנאה או שטנה? לא יודע, שניהם נשמעות לי מזעזעות. שטנה זה נשמע נורא. עסק וסתנה. למה בעצם כנגד יצחק זה מקבל תפנית יותר עוצמתית, המאבק? אני בונה על זה שאני לא קורא את הפסוקים, כי אני בונה על זה שאתם יושבים טוב על פרק הו, פרק המאבק של יצחק עם אבימלך. שורש העניין הוא בתשומת לב לעובדה יסודית בחייו של יצחק. דבר שלא מופיע לא אצל אברהם ולא אצל יעקב. עובדה שתשומת הלב אליה למדתי מהרב יואל בן נון. אמנם נאמר על אברהם פעם אחת והייתה אשל. אבל בעצם אברהם הוא לא חקלאי. ויעקב הוא לא חקלאי. הם יותר מופיעים כרועי צון, או כבעלי ידרי צון. ויצחק הוא האב היחידי ש... ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים. כלומר, כמות גדולה. קשה להאמין את הביטוי הזה, מה בדיוק הוא מרמז. ויברכהו השם, ויגדל האיש. מי שעוסק בזריעה, בחקלאות, הוא ודאי 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 יותר ויותר נזקק לבארות. כפי שרואים שהבאר הראשונה עסק והבאר השנייה סתנה, והבאר השלישית היא רחובות. ולמה נקרא שמו רחובות? כי אתה הרחיב השם לנו. כי על הבאר הזאת הם התייאשו מי להתמודד איתה, הפלישתים. ואז היא נשארה בחזקתו של יצחק. ועכשיו הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. מה הכוונה? רחובות זה מזוהה באזור חוות חלוצה. הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, כי עכשיו יש לנו באר, ובמילא נוכל להרחיב את שדותינו. המאבק על המים של החקלאי בארץ הנגב, זה יצחק. מניין למד יצחק לזנוח? זה, עכשיו, יש לו חקלאות, אז יש לו גם כסף, אז הוא גם קונה צון. אבל הצון... זה מה שנקרא הכסף שבבנק. העבודה שלו זה החקלאות. ממה למד יצחק? לזנוח את אורח חייו של אברהם הנבד, הנודד, ולדבוק באורח חייו של החקלאי? מהקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, אל תרד מצרימה, שכון בארץ הזאת. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר ליצחק, אתה משנה את הפאזה, את כל המשמעות, את כל המהות פה של בית אברהם. כלומר, בשירת הים אנחנו אומרים, תביאמו, תביאמו ותתאמו. יש לבוא ויש להיות נטוע. אברהם חי על האדמה, על פני האדמה. יצחק חי בתוך האדמה. הקשר של האדם שעולמו בא מתוך האדמה, החקלאי, זה משהו אחר לגמרי. וזה בא לידי ביטוי בדבקות בארץ, כי רועה הצאן יעזוב את האדמה בעת קושי. הוא לא מכיר את האדמה, הוא לא חי את האדמה, הוא לא מתמודד עם האדמה. ולכן, בעת רעב, ילך לו אל ארץ מצרים. ולכן, אם יש אויב, הוא יכרות ברית, הוא יתרחק. אברהם. אבל יצחק לא יכרות ברית, לא יתרחק. השם המרמז לו. הסיפור לא לרדת למצרים, הוא לא רק איזשהו... הקדוש ברוך הוא מסדר במאי של האבות. מסדר לנו עכשיו איזה משהו, זה טוויסט בסיפור. אנחנו נשארים בארץ. כלומר, אצל אברהם חי את ההבטחה, אתה המימוש. ולכן יצחק מבין, זה לא מתחיל מהציווי של השם. הציווי של השם בא ליצחק כי זה הוא. יצחק קשור אל היסוד של קדושת הארץ. שכמובן, אתם מבינים שזה מתקשר לקדושת הארציות ולחומר. ואז באמת מה קורה עם הברית? רק נשלים את הסיפור. באמת אחר כך, פצועים וחבולים ודי מובסים, אבל זה אפשר להגיד שזה, זה לא שהם מובסים לגמרי, זה מין טייקו כזה, היה עסק והיה סתנה, והיה בארות שנסתמו, אבל בסוף היה את רחובות. ואז, שוב בא, אבי מלך, הפעם הוא בא גם עם אחוזת וגם עם פיחול. אל תצאו אותי לשמות האלה. כלומר, יש כאן שלישייה, זה כבר עוד יותר גוורדיה כזאת. מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי? ואמרו, ראו ראינו כי היה שם עמך. כמו שאומרים לאברהם. זאת אומרת, אין ברירה. הפלישתים בסופו של דבר עומדים מול המציאות ומודים בה. הם מצליחים. היצחקים האלה והיהודים האלה מצליחים. הם מיישבים את הנגב. ולכן הם אומרים, תהי נעלה בנותינו, בינינו וביניך, עלה זה שבועה, כמו אבא שלך. כי הרי הם הפרו את השבועה, הם נלחמו איתו, הם הפרו. ונחרטה ברית עמך, כמו אצל אבא שלך. האם הוא עשה ברית? לא. ויעס להם אשתה, ויוכלו וישתו, וישכימו בבוקר, וישבו איש לאחיו, וישלחם יצחק, ולכו איתו בשלום. אבל ברית לא נאמר פה, וטקס קריטת ברית, ושבע כבשות אשר הצבתי, וכל זה. ואז, פתאום אחרי שהם הולכים, יש פתאום איזה פסוק, ויהי בימה הוא, ועבוד עוד יצחק, ויגידו לו, על אותה באר אשר חפרו, יש לנו, הצלחנו לחפור עוד באר. ואמרו לו, מצאנו מים. ויקרא אותה, את הבאר, שבעה, ויש מחלוקת, למה הבאר נקראת שבעה? יש אומרים, כי אתה יכול לספור פה שבע בארות, כי אם הבארות שסתמו הפלישתים היו שלושה, כי יצחק חופר שלושה בארות, וזה הבאר השביעית, או שבעה זה מלשון שפעה, אבל, ויקראו אותה, את הבאר הזאת, החדשה, שבעה, על כן שמאיר באר שבע עד היום הזה. כלומר, יצחק בעצם מסיר את חרפת השם הקודם, והוא אומר, באר שבע היא באר שבע, למה היא באר שבע? לא על שם השבועה של אבא, אלא על שם הבאר. הבאר זה ההשתרשות, זה הקשר אל לב האדמה, אל המים שגנוזים בתוך הנגב המנוגב. הנגב שנראה חסר מים, חסר חיות, הנגב שהוא כביכול מת, יצחק בסוד תחיית המתים, ברכת מחיה המתים, ברכתו של יצחק, שהוא בעצם מוצא את המים שנמצאים בשדות הנגב. עכשיו נבין יותר לעומק את סוד הקשר של יצחק לעשו. קודם כל באופן פשוט, פשוטם של דברים, החקלאי הוא מבין שיש עוד רכיבים בסוד החיים של עם ישראל בארץ, וזה הרכיב המלחמתי הצבאי ידי עשו. כלומר, הכוח העשווי הזה, אני גם צריך אותו על מנת להתקיים בארץ. הוא גילה את זה על איך אומרים, גילה את זה על, חווה את זה על בשרו במאבקים הפלישתים, ועשיו הוא איש צייד, וישנם, הרב יואל בן נון מפרש, שעוד מפרשים, שאיש צייד זה לא רק בענייני בעלי חיים, אלא זה לוחם. כמו שכתוב על נמרוד, שהוא גיבור צייד, ושם אצל נמרוד, די ברור שנמרוד הוא בעצם אימפריאליסט כזה, כובש. אז עשיו, גם בהמשך אנחנו נמצא את עשיו, ו-400 איש עמו, יש איתו גדודי לוחמים. עשיו הוא סוג של לוחם, לא ניכנס. אבל אז קודם כל, יעקב כאילו זקוק לידי עשיו, אבל יש בזה משהו יותר עמוק. אני לא הולך, כי זו פרשה לפני עצמה, לעסוק בפרשת הברכות. אולי משבתי הזדמנות, לא יודע. אבל, נתעמק שנייה אחת בחידוש של יצחק. שמעתי פעם מהרב בלייכר ששלושת הקדושות של הוא בא לציון, הם כנגד שלושת האבות. קדיש, קדוש, קדוש, קדוש. קדיש, בשמי מרומי אלאה. זה אברהם. קדיש על ארעה עובד גבורתי. זה יצחק. קדיש לעלם ולעלמי עלמיה זה יעקב. לא נסביר בעריכות את איך זה מסתדר. אני רוצה להזכיר לכם את הקו שאנחנו הולכים איתו בספר בראשית. יש שלושה יסודות רכיבים בחזון של אברהם, של הקדוש ברוך הוא. אתה, כן, זוכרים, ארץ ישראל, עם ישראל, ונברחו בך כל משפחות האדמה. ובלי להסביר עכשיו הרבה, אברהם נושא בתוכו, אברהם חי, אברהם היה מרכבה, אלוהי אברהם. זה בעצם היסוד של ונברחו בך כל משפחות האדמה. אברהם חי, כאילו, אם כאילו שלושת האבות קיבלו פתקים מהקדוש ברוך הוא, הפתק הגדול זה שלושת המרכיבים, אבל באמצע הדרך אז הפתקים הפכו לשלושה פתקים, אז אברהם תפס את הפתק שכתוב בו ונברחו בך כל משפחות האדמה. יצחק תפס את הפתק של ההליכה אל הארץ, הקשר אל הארץ. ויעקב תפס את הפתק של עם. בפועל הוא זה שמקים את עם ישראל, כי אברהם הקים את ישמעאל, וגם את יצחק. יצחק הקים את עשיו, וגם את יעקב. אבל יצחק מקים את עם ישראל. אבל צריך להעמיק בזה. לא נעמיק בזה עכשיו. יצחק הוא בעצם התכלית של האבות, לא מבחינת הכמות, כי מבחינת הכמות זה אברהם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אבל ונברחו בך, איך נברחו בך כל משפחות האדמה? מבחינת האיכות מה קורה? מבחינת האיכות זה שעם ישראל מתקשר, עם ישראל, זאת נשמה, מתקשר לארץ, מגלה שאין דבר חומרי בעולם, אלא שבעצם הגוף, האדמה, זה אלוהות. ולכן יצחק, הוא מחדש, מה זה החידוש של ארץ ישראל ברכיב של עם ישראל? יש גם גויים וגם יהודים שלא מבינים מה הקטע של הארץ. אבל הקטע של הארץ זה החיבור של הרוח של הנשמה אל גוף, אל ממלכה ממשית, אל חקלאות, אל אדמה, אל עשייה, אל חיים. ממילא, אל דגן ותירוש, אל עולם של העשייה. שווה את ליבו של יצחק, דמותו של עשיו, שהוא שייך לעולם העשייה, שהוא חי את העולם הזה. ואני רץ אתכם, כי הגיע הזמן לגמור, אז אני שנייה אחת מתגלגל אתכם בגלגולים של עשיו. הגלגולים של עשיו, שימו לב, אצל ישמעאל, הגלגול שלו זה האסלאם. זה ממש מבחינה היסטורית פשוטה, ומבחינה גניאולוגית פשוטה. לא משנה. אצל עשיו זה יותר מורכב, אבל ככה ראו את זה חז"ל. הרי חז"ל מקשרים את עשיו לרומא. שני גויים בבטנך, רשי, שני גאים, רבי ואנטונינוס. לא ניכנס לזה, יש מלא מדרשים על זה. מבחינת חז"ל, זה לא משנה לנו עכשיו איך זה מבחינה היסטורית, מה שלא מעניין אותי עכשיו. זה מעניין, אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה איך שחז"ל קראו את התורה. כי זה מה שנכון. וחז"ל רואים את עשיו כאבי רומא. רומא זה אבי הנצרות, והנצרות זה אבי המערב הכפרני החילוני. כלומר, עשיו הוא דוחק את העולם הזה, את העולם הבא, את הקדושה. הוא חי את העולם הזה. זה שונה מאוד מישמעאל. אתם זוכרים מה שדברנו על ישמעאל בשבת? שישמעאל הוא בעצם צועק את צעקת האמונה אללה הוא אכבר. זה משהו אחר לגמרי. זה לא חילוניות. החילוניות זה, עכשיו שימו לב טוב, הישמעאל זה כוח אברהם הנפול. כוחו של אברהם, שאברהם הוא בעצם המאמין הראשון, ראש המנה, זה אברהם אבינו, ראש המאמינים, ושרוצה להביא ברכה לכל העולם, אז הקליפה של אברהם, הנפילה של כוח אברהם, זה ישמעאל, שהוא גם אומר אמונה, וגם אצל כל העולם. אבל, כמו שדיברנו אז, בברוטליות וכו'. פרי אדם. עשיו זה כוח יצחק נפול. החיבור אל החומר, החיבור אל האישה, כל המתאמים, העולם הזה במלוא עצמתו, לגלות את המים. אז עשיו הוא נפול, הוא חי את השדה. אבל מה הוא עושה? יש כאלה, אני לא אוהב, אני לא אוהב את, 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 את הקריאות האלה, שהם כל הזמן שואלים, מה אתם רוצים מעשיו? תראו, מה סך הכל וזה, הוא היה רעב וזה וזה וזה, אוקיי, היה רעב אכל. ואז מה כתוב? ויבז עשיו את הבכורה. אז כשחושבים שמדובר בחלוקת ירושה, אז הוא, מה? חבר'ה, מה זה ויבז עשיו את הבכורה? מה זה הבכורה? הבכורה זה ברכת אברהם, זה החזון. ומה זה לבזות את הבכורה? חז"ל אומרים, הוא ביזה את הקודשים. הביטוי לבזה בחז"ל זה תמיד המבזה את ה... כי למשל, תסתכלו בסיפור של בני אלי שכתוב, לא משנה, עזבו דוגמאות מהתנ"ך וחז"ל, לבזות את הקודשים, את הקודש, לחיות את העולם הזה, שהקיצוניות של זה, זה בסופו של דבר הכפירה והחילוניות, שאין כלום מעבר לחומר. אז מי שמגלה את תחושת החומר זה יצחק, הוא אוהב את עשיו, את העשייה, אבל בסופו של דבר יצחק הוא כוח נפול. וכי הוא בעצם מתמכר, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. מה, מי יודע מה גנוז במילים האלה והוא עייף? הרי הביטוי והוא עייף בתנ״ך, הוא ודאי לא הכוונה שהוא הלך, שהוא ראה איזה סדרה והתעניין בסדרה, והראה עוד פרק ועוד פרק, והגיע השעה 3, אז הוא קם בבוקר עייף. זה לא עייפות שמדובר עליה כאן, אלא עייפות, כמו שרש"י כותב כאן והמדרשים, כתוב בחז"ל שבאותו שדה, באותו יום שבו הוא נמכר הבכורה שלו, הוא עבר 5 עבירות. בעל נערה מאורסה, כפר בעיקר, כפר בתחיית המתים, ורצח. חז"ל עושים פה קישור אל השדה של אבל, והיא ביותם בשדה. הם עושים פה קישור אל השדה שנאמר בספר דברים, כי בשדה מצאה, צעקה הנערה מאורסה ואוהל משיע לה. הם עושים פה קישור אל השדה שהוא מקום פראי, שיצחק, כפי שאומר רב צדוק כהן מלובלין, יצחק בא לסוח בשדה. מה זה לסוח בשדה? לסוח בשדה זה לגלות את השיח של השדה, את השירה של העשבים. כמו שכתוב בפסוק המפורסם בתחילת ספר בראשית, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, חולה שב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם ואדם עין לעבוד את האדמה. ואומר אומר שם רש"י הקדוש לפי הגמרא, שהשיחים לא צמחו כי לא היה אדם שיבוא יתפלל, ככה רש"י כותב שם. והפסוק הזה, וכל שיח השדה, זורק אותנו ישר ליצחק, שהוא בעצם האדם שצריך לבוא אל השדה, שבא אל השדה, לגלות את שיח השדה. שיח השדה תרתי משמע. גם הוא זה שגידל את שיח השדה, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא 100 שערים, והוא בא לגלות את מה שיש בתוך השדה, לחפור בארות, 100 שערים, כאילו הפתחים של השדה. כמו ששר הארי הקדוש בליל שבת, הזמר בשבחין, למאה על גו, פתחין דבחקל, תפוחין דיינו קדישין. זה יצחק, שאומר בצדוק, שהוא בא להפוך את השדה הפרוץ, רשות הרבים, אגב, למקום תפילה, לרשות היחיד, יחידו של עולם. אבל זה לא השדה שעשיו פגש. עשיו כחיה, כחרסמנה חזיר מיער, כחיית השדה. כמובן שעשיו יש לו תפקיד עצום. כשאנחנו אומרים שעשיו זה לא סתם, וזה כבר קשור לברכות, זה לא סתם שיצחק אהב את עשיו, שרצה לתקן את עשיו, ושרבקה דאגה שבעצם בסופו של דבר עשיו יהיה שם, לא עשיו, עשיו נמצא במחשבות של יעקב, של יצחק כשהוא מברך, ולכן עשיו יתקן, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה לה השם המלוכה. כלומר, בסוף גם עשיו יצטרף.